שלום לאיברהים צרצור, יושב ראש מפלגת רם טל.
שלום וברכה, לך ולמאזינים.
מה שאני רוצה לברר איתך, זה בעצם אתה יושב ראש מפלגה.
כן.
והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, כמפלגה, כחלק מפרלמנט, כחלק מבית מחוקקים, מה הייתי רוצה לשנות?
אני לא חי באשליות, אני חלק אינטגרלי מהנוף הפוליטי של האזור, של המדינה. אז כל מטרתי היא פשוט, כשהחלטתי לרוץ לכנסת, זה לתרום ולו במקצת לשיפור גם החיים הפרלמנטריים וגם לשיפור התנאים בהם אנו חיים כמיעוט לאומי במדינת ישראל. זאת המטרה. עכשיו, זאת הכותרת.
רגע, תן לי דוגמה.
הם אינסופיים.
תן לי דוגמה אחת.
במגוון של נושאים שקשורים לחיי היום-יום שלנו, וגם לנושא של השלום בין ישראל לבין העם הפלסטיני שלה, ואנחנו גם שייכים.
תן לי, הרי בסופו של יום, בית המחוקקים זה מערכת משפט בעצם. האם יש איזה חוק מסוים שאתה היית חושב כמפלגה, כיושב ראש מפלגה, לשנות אותו?
אמר לצערי הרב, אנחנו נמצאים עכשיו בשיא של אפשר להגיד מבול של הצעות חוק גזעניות שלצערי הרב בכל שני וחמישי מוגשים על ידי מפלגות שונות בתוך הכנסת. אז אנחנו במקום לעסוק אכן בחקיקה שתוכל לעזור לקידום מעמדה של אוכלוסייה הערבית, אנחנו גם עסוקים מרב הזמן שלנו לבלום את מבול הצעות החוק הגזעניות האלה. יש לי תחושה באמת, ואני עוקב, זה 4 שנים אני נמצא בכנסת, 90% אם לא יותר מהצעות החוק שאנחנו מגישים כמפלגות ערביות, נדחות על ידי הרוב של הכנסת, נדחות על ידי הממשלה.
אבל תן לי דוגמה.
אני חקיקה. בדרך כלל דוחים לרוב את ההצעות האלה.
איברהים.
אלא אם החוקים האלה, אלא אם ההצעות האלה באמת ינגיעו בנושאים שהם מינורים ביותר.
אבל איברהים, אני...
איברהים. נושא של אופניים בחופי ישראל. אז אני יכול באמת להתייחס בחיוב לסוגיות האלה. אבל הצעות חוק שנוגעות בסלע קיומנו, במהות הזכויות שלנו כמיעוט ערבי במדינת ישראל, צערי הרב, 95% מהצעות החוק שאנחנו מגישים, נדחות על ידי הממשלה, ועדת השרים לעניין חקיקה.
איברהים, רק שנייה, איברהים, אני פשוט רוצה להבין קצת. אבל תן לי דוגמה של חוק או שינוי שהוא בסדר העדיפות הראשוני שלך כיושב ראש מפלגה. דוגמה.
יש לנו, אולי באמת אני יכול להגיד לך ככה, יש לנו 3 נושאים בסיסיים שאנחנו מטבלים בהם לאורך זמן. בנושאי אדמות, אנחנו מציעים הצעות חוק, למשל, הנוגעים להרחבת תחומי השיפוט של האוכלוסייה הערבית, חיוב הממשלה לכלול את האוכלוסייה הערבית והיישובים הערביים בתכנון הלאומי של מדינת ישראל, ולא כיוש של אנשים שזכאים לקבל זכויות, אבל בצורה איטית ביותר, על אף שמסביבנו ההתפתחות היא מואצת, הדבר ששומר ומשמר את הפערים הקיים בין שני האוכלוסיות. אז זה הנושא של התכנון, זה מאוד חשוב.
אבל רגע,
הנושא של החינוך למשל.
כן,
אנחנו מבקשים מעין אוטונומיה חינוכית.
מה זה אומר? תסביר לי, מה זה אומר? מה זה אומר אוטונומיה חינוכית?
אני דרך אגב, אולי באמת המושג הזה מפחיד קצת, אבל מה שאני מתכוון זה לא אוטונומיה פוליטית-מדינית, זה אוטונומיה חינוכית, בדומה למה שנקרא הזרם הממלכתי-דתי אצל היהודים למשל. שם אלה שמפקדים, אלה שמנווטים את החינוך הדתי-ממלכתי למשל, יש להם זכויות מלאות לקבוע את סדר היום שלהם, את תכני תוכניות הלימוד שלהם, את המדיניות בתוך בתי הספר. בזמן שכשבאים אנו כמנהגי האוכלוסייה הערבית ודורשים אותם דברים, אז כל הבקשות שלנו נדחות לצערי הרב.
איברהים,
למרות שאנחנו אוכלוסייה, בסופו של דבר אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מקורית, מה שנקרא באנגלית indigenous community, שיש לנו את המאפיינים שלנו, יש לנו
אבל
את העבר,
איברהים,
את
ההווה
ואת העתיד. אנחנו איננו ציונים, אנחנו אוכלוסייה ערבית שיש לה באמת ייחודיות מסוימת, צריכה לשמור על היחודיות הזאת. אבל... דרך הדוגמה פשוטה נורא, כן. בשבוע שעבר למשל, הגשתי הצעת חוק שנדונה בתוך מליאת הכנסת, שמטרתה לחייב את בתי הספר העבריים, שבהם לומדים 10% מהתלמידים הם ערבים, לחייב את בתי הספר האלה ללמד את דת האסלאם שם. אי אפשר לקבל מצב בו 10% מאות של תלמידים שלומדים בתי ספר עבריים לא מקבלים שום חינוך דתי או מורשת ערבית, מורשת אסלאמית, בזמן שתלמידים היהודים, חבריהם בתוך בית הספר, לומדים את היהדות, לומדים את המורשת היהודית ולומדים גם את האידיאולוגיה הציונית למשל.
רגע, איברהים, איברהים,
במקום
שהממשלה
תאמץ את הצעת החוק הזאת,
איברהים, רק שנייה, איברהים, אני פשוט, אני רוצה לשאול אותך שאלות כדי להבין. אתה אומר בתי ספר עבריים, 10%, מה זאת אומרת בתי ספר עבריים? למה אתה קורא בתי ספר?
יש מגמה היום באוכלוסייה הערבית לשלוח את הילדים שלהם ללמוד בתי ספר עבריים, יהודים.
והם 10% מהתלמידי ה...
בדיוק, יש לך 1,000 תלמידים בבית ספר ספציפי.
הבנתי.
שמתוכם יש לך 100 תלמידים ערבים. זכותם הלגיטימית ללמוד, לקבל חינוך דתי, חינוך אסלאמי.
אבל יש לי רגע, ובשאר בתי הספר, שהם בתי ספר ערביים, הם רגע, שנייה, איברהים, תן לי לשאול.
ולפיתוח הענף הזה.
איברהים, תן לי לשאול, רגע.
אבל שם מלמדים חינוך אסלאמי מאז כיתות היסודי ועד לכיתות בבית ספר התיכון. אין שם בעיה. הבעיה היא נמצאת בתוך בתי הספר העבריים שבהם תלמידים ערבים לומדים שם, וגם בבתי ספר שהם מה שנקרא מוכרים אבל לא רשמיים, שקשורות שמנהלות על עמותות או גופים לא ציבוריים, גופים פרטיים.
ומה
שם
איתה?
גם הצעת החוק שאני הגשתי מחייבת גם שם ללמד את התלמידים המוסלמים את המורשת שלהם, את הדת שלהם.
רגע, אני קצת יצאתי מבולבל. אני רוצה להסביר. אז אני תיתן לי קצת לשאול כדי, השאלות פשוט כדי להבין. אתה אומר בעצם שבתי הספר הערבים שכלולים בממלכתי הכללי, אין בעיה איתם.
אין בעיה.
רגע, עכשיו יש בתי ספר עבריים, אתה קורא, שתושב או אזרח ערבי, אזרח ישראלי ערבי, הוא מתוך בחירה הולך לבתי הספר כשהוא יודע מראש מה תוכניות לימודים. אני צודק?
נכון.
יפה.
נכון.
עכשיו רגע, דבר שלישי שציינת, זה מערכת חינוך פרטית, מוכר לא רשמי,
נכון.
שהם בעצם מלמדים מה שהם רוצים. אני צודק?
נכון, אתה צודק.
אז אני לא מבין פה כאן, ככה, יש שתי מערכות בתי ספריות רשמי, שהן עצמאיות, שזה מתוך בחירה, יש את הבתי ספר הממלכתי. הממלכתי, אתה אומר, אין בעיה, ובעצם מי שבעיה, זה דבר והיפוכו יוצא, איברהים. זה דבר והיפוכו, הרי דווקא הממלכתי הוא בסדר, זאת אומרת, למעשה אין לך טענה על המדיניות הממלכתית במערכת החינוך, יש לך דווקא טענה על אלה שהם מחוץ לממלכתי.
יש גם בתי ספר, הרי שכל בתי הספר או רוב בתי הספר העבריים, היהודים, הישראלים, הם גם בתי ספר ממלכתיים.
כללים?
ודאי.
לא, אבל זה
מתייחסת
כן, אבל יש בחירה. אבל יש
בחירה.
רגע, שנייה, איברהים, אבל יש פה בחירה. זאת אומרת, אם אדם יש לו את הבחירה לבחור בית ספר ממלכתי ערבי ששם אין בעיה, ובכל זאת הוא הולך לבית ספר עם תכנים שלא לומדים שם נניח את דת האסלאם, אז למה אתה רוצה להכריח? הרי אם הוא רוצה... רגע, אם הורים רוצים... שנייה, שנייה, איברהים, שנייה. אם הורים רוצים ללמד את הילד שלהם שילמד את הדת המוסלמית, אז יש לו אפשרות לבחור בית ספר ערבי ממלכתי. מה הבעיה?
זאת שאלה חכמה באמת, אבל השאלה שנשאלת, מה הדבר שמביא משפחה ערבית למשל לשלוח את ילדיה לבית ספר מוכר שלא רשמי או בבית ספר ממלכתי יהודי? הסיבה לכך דרך אגב שהרמה של בתי הספר הערביים לצערי הרב היא נמוכה מאוד. לכן יש משפחות ערביות שמאוד רוצות שהבנים שלהם יקבלו חינוך ברמה גבוהה יותר, תעודת הבגרות שם, כשתלמיד מקבל תעודת בגרות בבית ספר מפורסם במדינת ישראל, הוא יתקבל בברכה באוניברסיטאות, שערי העתיד ייפתחו בפניו. אז זו זכות לגיטימית דרך אגב.
אוקיי, אז רגע.
אני אומר דבר פשוט מאוד, כשתלמידים רבים נמצאים בתוך בתי ספר עבריים, אני אומר דבר פשוט, זכותו של האדם הערבי המוסלמי לקבל חינוך בדיוק כמו שחברו היהודי באותו בית ספר מקבל גם חינוך יהודי. זה דבר לגיטימי דרך אגב, ולא צריכים לשים אותו במסגרת של כן או לא, פוליטיקה,
לא,
במדיניות, אבל... אסלאם, יהדות וכו'. זכות לגיטימית שתלמיד ערבי כמו שתלמיד יהודי יקבלו גם את החינוך שלהם בנושא המאפיין שלהם.
כן, אבל זה נראה, זה לא, לי זה לא נשמע טוב, אני אגיד לך למה. כי אתה כיושב ראש מפלגה וצריך לחשוב ממלכתי בעצם, והממלכתי בעצם בסדר מבחינתך, ובמקום לבוא, ואתה טוען שהממלכתי הערבי, הרמה שלו נמוכה, אני חושב שכיושב ראש מפלגה, הייתי שם את כל המשאבים האינטלקטואליים והפרלמנטריים שלי, לשפר את הממלכתי הערבי, כי הוא עונה על כל הדרישות שלך.
אתה צודק.
אז מה, למה עכשיו אתה בא והולך? אני חושב שההפך, צריך לעשות את כולם ממלכתי, במקום לעשות כל מיני מוכר לא רשמי, בין יהודי, בין לא יהודי, זה לא משנה. כולם צריכים ללמוד, ולכולם תהיה איזושהי אוטונומיה מסוימת, עם תוכנית ליבה בסיסית. אבל אני רוצה...
מה שאמרתי לפני כמה רגעים, איננו אומר בהכרח שאנחנו לא דואגים ולא משקיעים את המירב ממרצנו ומיכולותינו כדי לשפר את המצב של החינוך הערבי בתוך מדינת ישראל. אין שום
מה, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אברהים, אני רוצה לדבר דווקא על הממלכתי. אני רוצה רגע...
אומרות שיש תלמידים ערבים שנמצאים, שלומדים היום בתי ספר יהודים.
בסדר, אוקיי.
אז אנחנו נותנים באמת את הזכות הזאת שהם כמהים לקבל אותה שם.
בסדר,
עד שנפתח את החינוך הערבי ונגיע לרמה בא כל התלמידים הערביים באמת יכללו.
אוקיי, אברהים, זה מובן.
ערבי זה בסדר גמור, אבל היום יש עובדות קיימות בשטח, למה שלא נדאג גם לתלמידים האלה?
אוקיי, אברהים, אני מובן את הטענה שלך, ואני רוצה בכל זאת לחזור לממלכתי הערבי, כי הוא בעצם, לי הוא חשוב להבין אותו, ואתה אומר שהרמה שם נמוכה. מה, קודם כל, בוא נהיה נקודתיים, האם יש איזה כשלים מצד המדינה, או איזה בעיות, או איזה התנהלות מסוימת שאתה חושב שיש לשפר כדי שבתי הספר הערביים, הרמה שלהם תהיה גבוהה יותר. בוא נתחיל קודם כל עם המדינה.
מבלי להתעלם מההתפתחות הכמותית והאיכותית שחלה בתוך החינוך הערבי מאז קום המדינה ועד היום, אי אפשר להגיד שהחינוך הערבי בשנות ה-50 הוא אותו חינוך ערבי שנמצא בשנות ה... בעידן הזה. יש התפתחות כמותית ואיכותית, אין שום סבב.
אוקיי, אבל בכל זאת אתה אומר שהרמה נמוכה.
אבל עדיין לצערי הרב יש מחסור במגוון תחומים בתוך החינוך הערבי, ושרי החינוך בממשלות ישראל השונות מודים בכך שיש צורך באמת בגישור על הפערים בין החינוך הערבי והחינוך העברי בתוך מדינת ישראל, וזה נושא של משאבים, נושא של תמיכה, נושא של מתן יכולות למנהלים עצמם, למפקחים עצמם, למערכת החינוך הערבית בכללותה, כדי לפתח, לשפר גם מתכנים, להקים
אבל איברהים,
איברהים,
רק שנייה, איברהים, אני עדיין לא, זה אני שומע מילים ואני לא מבין בשטח. אני שואל משהו נקודתי. האם יש איזו התנהלות מצד המדינה, מצד נניח מערכת החינוך, כי הממלכתי הכללי הערבי נמצא בתוך הממלכתי הכללי, האם יש איזו התנהלות קונקרטית אפילו שאתה חושב שצריך?
אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד. הסטטיסטיקה האחרונה, הדוחות האחרונים שהתפרסמו על ידי משרד החינוך עצמו רק לפני כחודשיים בערך, חסרות בחינוך הערבי כ-8,000 חדרי לימוד. כדי לסגור את הפער הזה הקיים, מה זאת אומרת חדרי לימוד חסרים? דהיינו, התלמידים לומדים במצב שאינו מצב חינוכי בכלל, במצב קטסטרופלי ביותר, שאינו מאפשר לתלמיד באמת ללמוד בצורה מסודרת, ועל כן אי אפשר שהתלמיד הזה שנמצא במצב, שלומד במצב שהוא תת רמה, אי אפשר לדמיין שהוא יכול באמת להשיג הישגים מסוימים. אז נתתי לך דוגמה פשוטה מאוד. אם ממשלת ישראל, משרד החינוך, לא יקבל החלטה אמיצה לסגור את הפער הזה תוך פרק זמן קצר מאוד, אז זה יכול באמת להתגלגל כמו כדור שלג, היות ויש ריבוי טבעי, והדרישה לבניית עוד כיתות לימוד הולכת וגדילה. אז אם לא פותרים את הבעיה הקיימת היום, עד הרגע הזה שאני מדבר איתך עליו, ש-8,000 חדרי לימוד בחינוך הערבי חסרים, אז תוכל באמת לדמיין לעצמך וגם המאזינים כמה המצב של החינוך הערבי בקטע הזה הנקודתי הוא קשה ביותר, וזה יכול להשליך גם אור קודר על מערכת החינוך בכללותה, שלא לדבר על עשרות תחומים שונים שגם לגביהם יש מחסור גדול, בהם יש מחסור גדול מאוד.
אוקיי, אני עכשיו רוצה לעבור קצת לנושא אחר, היות ואם אני מבין נכון, אתה אדם דתי?
נכון, אני גם ראש התנועה האסלאמית בישראל.
ראש התנועה האסלאמית הדרומית.
נכון, הדרומית. אתה בתי, נכון.
כן, אז אני בעצם אזרח ישראלי חילוני. אני בעד הפרדת הדת מהמדינה, שהמשמעות לבטל את הרבנות הראשית, לבטל את בתי הדין השרעיים, וכל בתי דין שבעצם הסמכות היא דתית, הלכתית, ולהפריד את הדת מהמדינה. מה דעתך בנושא?
אז אתה כמוסלמי, אין שום ספק שמבחינתנו הדת היא דרך של חיים. זאת אומרת, לאורך כל ההיסטוריה האסלאמית לא הייתה הפרדה בין דת למדינה, בשום פנים ואופן. אולי הנוסחה הזאת באמת נפתה בקרקע של אירופה, ששם הייתה התנגשות חזיתית בין המוח.
אבל תגיד לי דעתך, איברהים,
איברהים, הכנסייה הנוצרית למשל, שם הייתה התנגשות שהסתיימה בכך שצצו
רעיונות
ותיאוריות ואידיאולוגיות שמנוגדות לחלוטין לנושא של הכנסייה או לדעת שהכנסייה ייצגה שם, והייתה הפרדה בין דת למדינה. אבל כעיקרון, דרך אגב, אני, כפי שאתה לא רוצה שמישהו יכפה עליך דבר שהוא מנוגד לאני מאמין שלך, אני חושב שמן הצדק, מן ההגינות גם, שאתה לא תכפה על הצד השני לנהל את חייו בצורה מנוגדת לעקרונות שלו.
לא, ברור.
מה שאני אומר זה דבר פשוט מאוד. Okay. יש לך רבנות בישראל, יש לך בתי דין שרעים במדינת ישראל, אבל מי אמר שאתה חייב באמת לגשת לרבנות הראשית כדי לפתור את הבעיות שלך? או מי אמר שמוסלמי חייב לגשת
המדינה,
לבית הדין השרעי כדי לפתור את הבעיות שלו? היות
איברהים, רגע,
אני הוא הקודם במדינת ישראל, אתה יודע את העובדה הזאת, הוא הקודם. זאת אומרת, כל אזרח יכול לפנות לבית משפט אזרחי, גם בקטעים הקשורים לנושא של 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 הדיני אישיות וכו' וכו'. זה דבר קיים גם במדינת ישראל.
לא, אני חושב שאתה שוגה פה ברמה העובדתית.
בבקשה.
לדעתי אתה שוגה.
תקן אותי, אני אשמח מאוד.
אני מתקן אותך. אזרח ישראלי, בין אם הוא מוסלמי, בין אם הוא יהודי, חייב בדיני אישות כל אחד ללכת לעדה שלו, וזה חוק בעצם שמושתת על מה, על תקופת השלטון העות'מאני, שיש עדה ועל פי העדה דיני אישות חלים. אני כישראלי יהודי לא יכול להתגרש בבית משפט אזרחי, אני חייב להתגרש והמדינה בעצם כופה עליי ללכת על פי חוקי הדת, אני כיהודי על פי חוקי הדת היהודית, ואם זה אזרח מוסלמי, כופה עליו ללכת על פי החוק המוסלמי. ואני חושב, הרי איך זה יעבוד? אם אתה לא מפריד דת ממדינה, בעצם אתה כופה על הציבור החילוני, שלא שייך לשום עדה, לא לעדה הדתית היהודית, ולא לעדה הדתית המוסלמית, ולא לעדה הדתית הנוצרית, אלא אנחנו אזרחים. אזרחי ישראל חילוניים שרוצים לחיות כחיים אזרחיים. והנה, אתה לא רוצה להפריד את הדת מהמדינה, בעצם אתה כופה עליי דיני ההלכה. עכשיו אני רוצה לחדד יותר את הבעייתיות של דת ומדינה מבחינת תפיסת העולם גם שלך, כי לפי דעתי ההלכה המוסלמית וההלכה היהודית הן מאוד מאוד דומות בעיניי. קח את מעמד האישה.
מעמד חיובית או שלילית חלילה?
אני, תראה, זה לא, חיובי ושלילי, חיובי, אני אגיד לך מה, אני באופן אישי,
מעניין אותי באמת לשמוע דעתך,
אני, תראה, אני באופן אישי, אני באופן,
לחיוב או לשלילה?
אז אני באופן אישי, הרי חיוב ושלילה זה עניין סובייקטיבי, היות ואני הומניסט, והעיקרון השוויון והעיקרון האדם, שהוא קודם בעצם לאלוהים מבחינתי, היות והאדם קודם לאלוהים, והשוויון והזכות הטבעית של כל אדם לבחור את חייו, אצלי זה בסדר העדיפות, זה הבסיס הראשוני, ואני מוצא בדת היהודית ומוצא בדת המוסלמית התנגשות בערך הזה, ומספיק לקחת את הסמל המשותף גם לאסלאם וגם ליהדות הדתית, והיא עקדת יצחק, שבא אברהם אבינו
או עקדת ישמעאל.
או עקדת ישמעאל. אוקיי, העקדה בעצם מסמלת, או אפילו גם גירוש הגר, אני לא יודע איך האסלאם תופס את גירוש הגר, אבל גם גירוש הגר, גם עקדת יצחק או עקדת ישמעאל, הם בעצם סמל לבוא ולהגיד שאלוהים, או לעשות את רצון האלוהים, הוא קודם לאושרו של האדם. ופה זה מתנגש בערך הבסיסי שלי, כי אני סבור שקודם אושרו של האדם קודם לאושרו של אלוהים. ולכן אני בא וטוען דבר כזה, הפרדת דת מהמדינה היא בעצם שוויונית לכולם. למה היא שוויונית לכולם? כי אלה שרוצים ובוחרים להתחתן או להתפלל או לעשות מה שהם רוצים, הם יכולים במסגרת הדתית הפרטית שלהם שהם מקימים. אבל כשאתה מחבר דת למדינה, אתה בעצם פוגע במעמד האישה, מבחינת התפיסה ההומניסטית הנאורה, המודרנית. אתה פוגע במי שאתה כמוסלמי בעצם, התפיסה היא תמיד שהמוסלמי הוא עדיף על מי שאינו מאמין באסלאם. הרי זה טבעי, כמו שהדת היהודית תמיד מחזיקה שאדם דתי הוא עדיף על אדם לא דתי, אפילו אם הוא יהודי, קל וחומר אם הוא אינו יהודי בכלל. וגם האסלאם תופס את זה, הרי האסלאם, השלטון המוסלמי בעיקרון, התייחס ליהודים ולנוצרים כבני חסות. זאת אומרת, תמיד יש סדר עדיפות, ואפילו בתוך האסלאם פנימה יש סדרי עדיפות. אם אתה סוני ואם אתה שיעי, אז השיעים קודמים לסוני וכו' וכו'. וזה בדיוק מתנגש בערך של שוויון. שכל אדם, לא מעניין אותי אמונתך, וזה היסוד של איש באמונתו יחיה, כלומר, האמונה היא פרטית, והאסלאם והיהדות לא מתייחסות לדת כאמונה פרטית, הן מתייחסות לאמונה כאמונה ממסדית, כמערכת משפט, והאסלאם אפילו כמערכת שלטונית. ופה זה מתנגש.
אתה יודע מה, את הנושא עכשיו שהתייחסת אליו הוא נושא רחב מאוד, אבל אני אשיב על הערות שלך בצורה מתומצתת עד כמה שאפשר. אתחיל מכך, למשל היום החוקים הקיימים, החוקים המנהלים את חיי בני האדם בכל רחבי תבל היום, הרי שהם היצירה של חברי כנסת בישראל או חברי פרלמנט בכל המדינות בעולם, נכון?
כן.
אני באופן אישי כאיש דתי, אני סומך על אלוהים יותר מאשר שאני סומך על חבר כנסת בתוך כנסת ישראל או חבר פרלמנט בקרמלין או במקום אחר באיזשהו מדינה בעולם הזה.
Okay.
היות ואני משוכנע ממעמקי לבי, מתוככי נשמתי, שמי שמנווט, מי שמנהל, מי שמביא את חברי הפרלמנט בכל רחבי העולם לחוקק חוקים, זה אינטרסים או שלו באופן אישי או של הקולקטיב שהוא מייצג, דהיינו מפלגות או קבוצות לחץ שקיימות בחברה. זאת אומרת, לא בהכרח כל החוקים הקיימים היום בעולם הם הומניים כפי שאתה הגדרת עכשיו. ההומניות וההומניזם אולי באמת היא מעל לפרלמנטים. אלה חוקים כלליים שמשליחים אור כזה או אחר על אלה שמקבלים את ההחלטות בתוך הפרלמנטים, אלה שמחוקים את החוקים שמנהלים את חיי היום-יום שלנו. אז אני באופן אישי כאיש דתי, אני סומך על אלוהים יותר מאשר אני סומך על האנשים האלה שרוצים לקבוע את סדר היום שלי כאדם. למה לי באמת להאמין שמה שמחוקק דוד רותם בתוך כנסת ישראל הוא עדיף או קודם למה שאלוהים רוצה ממנו?
אז אני אשיב לך.
דבר שני, מבחינת האסלאם, דרך אגב, אני אפתיע אותך, אולי באמת אפתיע את המאזינים גם שלך, אם אני אקרא, אתרגם כמה פסוקים מהקוראן, שני פסוקים, אני אסתפק בשני פסוקים מהקוראן שיכולים להצביע על כך שמבחינתנו האדם הוא קדוש בעיני אלוהים יותר מאשר כל דבר אחר.
לא יותר מאשר אלוהים. לא, רגע, אברהים. לא, אבל תתייחס, רגע, לא. רגע, אברהים, אבל תתייחס למה שאני אמרתי. אני אמרתי שאדם דתי רוצה את רצון האלוהים, כמו עקדת ישמעאל, יותר מאשר אושרו של האדם.
לא, לא, בשום פנים ואופן, היות ואני משוכנע, אני אמרתי לך,
אז מה זה, אז תסביר לי את עקדת ישמעאל.
על חברים בתוך הפרלמנטים השונים בעולם, בגלל שאני מאמין בכך שאלוהים הוא זה שרוצה באמת באושרו של האדם, ולא דוד רותם ולא יש חבר פרלמנט.
אז איך תסביר את זה? אז תסביר לי.
כך אני משוכנע.
אז תסביר לי, אבל תשכנע אותי.
אני בקי ביהדות, לא בקי בנצרות, אני בקי באסלאם.
אז אני אתן לך דוגמה מהאסלאם, בבקשה. הנה, קח את עקדת ישמעאל, או את הציווי שכל מי שכופר, כל מי שכופר, מצווה בעצם להרוג אותו מצד הקוראן. רגע, שנייה, רגע, שנייה.
שאתה מנסה לתאר. אני אתן לך פסוק בקוראן שהוא עיקרון, שאולי קיים בתוך כל אמנות זכויות האדם הקיימות היום ברחבי תבל. מה הפסוק בקוראן הזה אומר? אין לכפות דת על אחר. בסדר? בערבית אומרים ככה, לא אקראה פי דין. באנגלית, there is no compulsion in religion.
אז תסביר לי,
אני... מה זאת אומרת? אתה יכול באמת לבחור לך באופן חופשי ביותר את דרך החיים שלך, אבל אל תנסה לפגוע בזהות של המדינה בה אתה חי. למשל, מדינת ישראל מאמינה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. אם אני כערבי אבוא ועשה משהו המנוגד לתוכן של ההגדרה הזאת שאתם כרוב יהודי הגדרתם את המדינה שלכם, אז אני אעבור על החוק ואני הובא לבית המשפט, ואני אולי באמת שלח מאחורי סורג ובריח. זה אותו דבר גם בנושא של האסלאם. זכותך הלגיטימית לבחור לך את דרך החיים שלך, אבל אל תנסה לפגוע בזהות של המדינה בכללותה, שלגביה הרוב המכריע בתוך הפרלמנט האסלאמי בחר שהזהות הלאומית, הזהות הדתית של המדינה הזאת הוא כך וכך וכך. אז זה עניין
אזרחי
מובהק, דרך אגב.
איברהים, אני לא...
שלך, בתוך הבית שלך תוכל לכפור איך שאתה רוצה, לשתות אלכוהול איך אתה רוצה, לנהל את החיים בצורה מנוגדת לאסלאם איך שאתה רוצה, אבל כשאתה יוצא מהבית תבין שיש מה שנקרא כבוד שצריכים גם לתת למדינה, לרוב שקבע בתוך המדינה הזאת שאתה שהיא בעלת זהות כזאת או אחרת.
אז רגע, שנייה, אברהים, אברהים, בזמן, רגע, אברהים, הזמן שלנו קצר.
מי שפוגע בביטחון המדינה שם,
אברהים, רגע, שנייה, אני רק...
בעקרונות ארצות הברית, הוא ישלח לכלא, אולי באמת יתעלה באחד הכיכרות שם בוושינגטון. זה אותו דבר גם לגבי האסלאם, לגבי היהדות ולגבי הנצרות כדתות. זה קיים גם בחוק החילוני וגם בחוק הדתי.
אברהים? אברהים?
כן, כן, אני
חושב אותך. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אני מבין...
כולי אוזניים.
אוקיי. אם אני מבין נכון, אתה סבור שמבחינת הפרסיה של השלטון המוסלמי, צריך ללכת לפי חוקי האסלאם, ובבית הפרטי, בתוך דלת עמותיך, תעשה מה שאתה רוצה.
בדיוק.
אז אני עכשיו שואל שאלה. מבחינת החוק האסלאמי, נניח מעמד האישה כמו הלבוש הצנוע, האם אתה תכריח את אשתי, שהיא חילונית, נניח שיהיה שלטון מוסלמי, עזוב נניח אם יהיה שלטון מוסלמי, אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר מבחינת השקפת עולמך אישית, האם אתה באמת סבור שזה ראוי מבחינת הרצון האלוהים לכפות בפרסיה על אישה ללכת עם רעלה ועם הלבוש הצנוע על פי אמות המידה שאתה מבין את האסלאם?
האם זה מקובל עליך באמת ועל המאזינים? אולי אתן לך דוגמה גם מחוקים חילוניים.
לא, לא, אברהים, הזמן קצר, תענה לי לשאלה.
שמי שחוצה קו לבן, הוא יענש באופן מיידי ולשונו ישלל?
אז זה אותו דבר, אתה טוען.
אותו דבר.
הבנתי, בסדר, זה מובן.
חציית קו לבן יכול להוליד תוצאות הרסניות ביותר, תנועות דרכים, אולי באמת מוות. ואני חושב שמבחינה מוסרית, בחורה שיוצאת לרחוב עם לבוש שהוא, אני לא מדבר על לבוש מסורתי בממדים
את ההגדרה הצנועה מבקשת.
אז דרך אגב, האסלאם לא מחייב לבוש מסוים, הוא מחייב צניעות.
בסדר, לא משנה, אבל בעיקרון
מה ש... אם מישהי מחליטה לצאת לרחוב
אברהים, העיקרון...
ודאי, אנחנו נבוא ונגיד ביקיני לא מותר בשום פנים ואופן.
אוקיי, אז אברהים, מה ש...
אבל אם היא תצא עם לבוש צנוע, אבל איך שהיא תרצה, אבל לבוש צנוע שלא חושף איברים מסוימים שלה, לא, 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 לא מנסה להציץ או להביא לתגובות של בחורים מהצד השני, מבחינתי זה בסדר גמור.
אז אברהים, אני...
לכן האסלאם לא קובע סוג כזה או אחר של לבוש, הוא קובע שצניעות זה עיקרון שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום.
אוקיי, אז אם נסכם, אנחנו כבר עברנו את הזמן המוקצב לנו, אבל אם נסכם במשפט אחד, תאשר לי או תשלול בכן ולא, כי אין הרבה זמן, אתה סבור שבעצם דת האסלאם היא המערכת המשפט והמערכת השלטונית של רצונו של אלוהים, כפי שאתה מבין אותה, והיא עדיפה מחוקי הנאורות וההומניזם, כי זה בעצם חוקים שבני אדם יצרו, ותמיד אלוהים מבחינתך עדיף על בני אדם. אבל כל החוקים האלה, אבל כל החוקים של שאתה מבין אותם, כפי שאתה מבין אותם, את חוקי האסלאם האלוהיים, הם יהיו רק בפרסיה. הגדרתי נכון?
אני טוען שני דברים פשוטים מאוד. מה שאמרת עכשיו לגבי אסלאם וכולי, וחוקי האסלאם, מתממשים אך ורק בתוך מדינה אסלאמית.
כן, אני מדבר על זה.
ולא
במדינה... לא, אבל זה ראוי בעיניך. ברור.
הדבר השני, אני טוען שאין התנגשות בין הומניזם אסלאמי יהודי נוצרי לבין הומניזם חילוני. אין שום התנגדות בין שני העולמות האלה. אם אנחנו באמת...
בסדר, אז זה לשיחה הבאה, אנחנו נדבר...
נשכיל לנווט את הוויכוחים הקיימים בין שתי העולמות האלה בצורה מסודרת, רציונלית והוגנת וצודקת.
אז אני בפעם הבאה אראיין אותך אך ורק בנושא הזה, אני אביא ויכין את כל ההלכות, את כל ההלכות המוסלמיות, וגם את ההלכות היהודיות, וגם את ההלכות הנוצריות, ויעמת אותך אל מול התפיסה הנאורה, ונראה איך אנחנו איך אנחנו נגיע לעמק הסדר.
אני מאמין שכולנו נאורים, כולנו נאורים.
אני מקווה. אז שיהיה לך יום טוב, ותודה לך ליושב ראש יושב ראש מפלגת רע"מ תע"ל אברהים צרצור.
תודה, להתראות, שלום.